אתה תעזר לי גם, עותק.
עדיין, אני אראה לך מה לה... איך עושים את זה עם... אתה יודע איך להעביר משלך למחשב?
כן, מה הבעיה? זה קובץ, כן, העברה של הקובץ, פה קובץ. אבל זה קובץ אורנג, זה לא MP3. פה יש לך דבר מקליט ב-MP3.
זה מקליט ב-Windows,
כן, WMI.
אבל אתה יכול להשתמש גם בזה, אני אראה לך.
אוקיי, אוקיי. בסדר.
אני יושב פה במושב של
רוזן. כן, באמת יש שם עזרת נשים.
ברוך אתה ה' אלוהינו רפואי הגנה.
טוב, אנחנו נתחיל בעזרת השם ללמוד סוגיה בפרשת אמור על פי שיחה של הרבי, כן, אחת מיני שיחות רבות. באופן עקרוני, חלפנו כבר על פני חודש ניסן, אנחנו בחודש אייר, אנחנו כבר עמוק בתוך חודש אייר, עוד מעט חודש סיוון. חודש סיוון זה חג השבועות, אחרי זה עוד קצת פה, קצת שם, אנחנו מגיעים לאלול, והנה נגמרה השנה. זאת אומרת שאחרי חודש ניסן, אנחנו קוראים מחצית השנייה של השנה, אפשר לדבר גם קצת על ראש השנה. נכון? נשמע קצת מוקדם מדי, אבל מה לעשות שפרשת אמור מדברת על המועדים, ובין היתר יש שם גם את ראש השנה.
זה כמו שאני תמיד אומרת, ביום ראשון
ראיתי משבת,
שני שבוע, נגמר שלישי שבת.
שלישי זה כבר מוצאי שבת. כן. אז אנחנו בעיקרון ננסה להבין פה, אבל משהו שהוא אמנם מגיע פה אגב הנושא של ראש השנה, אבל יש בו איזה עניין הרבה יותר יסודי, תובנה הרבה יותר יסודית, זה עניין הזיכרון. אנחנו משופעים בימי זיכרון, יש לנו שש זכירות שאנחנו רואים כל יום אחר התפילה, כפי שאומר אתם אומרים עשר זכירות, כן. אז ודאי וודאי שיש פה עניין של זיכרון. זיכרון, אנחנו אומרים שזה מוטיב מאוד מרכזי אצל האדם היהודי. הוא צריך לזכור את המצוות, הוא צריך לזכור את יום השבת, הוא צריך לזכור את מה שהקדוש ברוך הוא עשה למרים בדרך ממצרים, הוא צריך לזכור את אשר עשה לנו עמלק. יש עוד דבר שצריך לזכור, ועל פניו יכול להתפתח איזה רושם שאוקיי, אז אני זוכר, בסדר. שאל אותי, אני זוכר? בטח. המלך, ודאי שאני זוכר. מה, שבת? ודאי שאני זוכר. מה, איך אתה לשכוח שבת? כל שבוע יש שבת, אפשר לשכוח. זאת אומרת, יש פה איזושהי דעה או איזושהי מחשבה שיכולה להיוולד במוחו של אדם, שזיכרון זה עניין במהותו פסיבי. אני זוכר. המטרה של הדיון הקטן שלנו כרגע, של השיחה הקטנה, היא לנסות להבין מה זה באמת זיכרון. ואומרת לנו התורה בפרשתנו בפרק כ"ד פסוק כ"ג: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. אחד הפסוקים העיקריים שמדברים במצוות ראש השנה. אומר רש"י על המקום: זיכרון תרועה, זיכרון, פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות, לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו עיל. הקרע, שומר אסף, כל פעם אני קורא, נראה לי ישראל, רב שבלה, מורכם הבאים, בבקשה, בבקשה, זמן, פה, שם, שום אולי,
יש פה איזשהו
קבועים, אני אשתף
שם.
לא, 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 זה יכול להתנייד קצת, זה בסדר. שם, שם.
אשכנזים זה בסדר, עוברים
קצת. הכל בסדר. אנחנו לא כמו בכנסת, שם כל אחד נדבק לכיסא, לא נדבקים לכיסא. כן? אז אנחנו עוד פעם קוראים את רש"י על הפסוק בענייני ראש השנה בפרשתנו. כן? אומר רש"י על המילים זיכרון תרועה, זיכרון פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות, לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו עיל. אך אומר רש"י על המקום. כמה שאלות מתבקשות על הפירוש הזה של רש"י. קודם כל, זיכרון תרועה, החאורה, זה משהו שהוא בפשטו של מקרא, הוא בפשט, הוא דבר שלא צריך פירוש, כתוב זיכרון תרועה, אוקיי, צריך לזכור שצריך לתרוע, להריע, צריך לתקוע, לא לשקוע, תכתבו שצריך לתקוע בשופר. מה רש"י מכניס פה? פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, נכנס פה אילו של יצחק. נראה לכאורה לא נחוץ. הרי רש"י תמיד אומר, אני לפשוטו של מקרא באתי. זה לא נקרא, זה לא נראה לפשוטו של מקרא. ומצד שני, גם רש"י לא אומר, אמרו רבותינו במדרש, הוא לא אומר שזה דרוש. הוא מביא את זה כפשוט, כפירוש פשוט על הפשט של הפסוק. זאת אומרת שלרש"י קשה פה משהו, בגלל הקושי הזה, אולי קושיים, יכול להיות שיש פה כמה קשיים כאלה, נראה שמוצא נכון להביא פה דבר שנראה די רחוק מפשוטו של מקרא, ולהגיד שהפסוק הזה מגיע ללמד אותנו על פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, ושכל זה כדי לזכור עקדת יצחק עם העין שרומז על השופר.
אולי
רש"י
היה יותר פשוט לומר יום תרוע.
מה? כן, יכול להיות, נכון. נכון, אתה צודק ב-100% יעקב. 100%. אתה כיוונת פה לדעת הרעיין. רואה? ברוך השם, כיוונת לדעת גדולים. כן, הרעיין רבי אליהו מזרחי מפרש בדיוק ככה, כמו שאתה אומר. אתה כבר יכול לחשוב פירוש. רבי יעקב אבו חצירה על השעש, על המקרא. אז בקיצור, כך אומר הרעיין, שמה שזה בדיוק מה שהיה קשה לרש"י פה. הרי להלן בפרשת פנחס, שזה אומנם לא בדיוק בסמוך, אבל להלן זה יבוא בהמשך, פרשת פנחס בספר במדבר, כתוב שם יום תרועה. כתוב יום תרועה יהיה לכם. פעם פה כתוב זיכרון תרועה. אומר רש"י, זיכרון תרועה, יש פה עניין של פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, זה מה שזה בא, כתוב לרמוז, אחרת, אם זה לא היה זה, היה כותב יום תרועה. יום תרועה, זה יום שצריך להריע בו, הבנתי, מה פה? מה נכנס פה על אמת של הזיכרון, מה צריך לזכור כאן? אם כתוב בכל זאת זיכרון, סימן שיש משהו שצריך לזכור, מה צריך לזכור? פסוקי זיכרונות. אבל, עדיין, זה לא תירוץ כל כך משכנע, לא חס וחלילה שאנחנו באים להגיד משהו על הרעיין, כן, או על הפירוש אבוחצר על המקרא, כן, את הראשים מצוינים, אבל עדיין יש פה איזשהו קושי בעניין הזה, מכיוון שאם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה אכן מה שהיה קשה לרש"י, אז רש"י צריך היה להביא את התשובה הזאת בפרשת פנחס, לא פה. לא אצלנו בספר ויקרא בפרשת ימור בפרק כ"ג. למה? מכיוון שאצל רש"י אין שום דבר סתם. רש"י זה הכל כללים. רש"י עובד לפי כללים. השל"ה הקדוש, יש לו נספח שלם שמדבר על נושא של כללי רש"י על החומש. יש גם כללי רש"י על הש"ס, אבל בעיקר מתייחס השל"ה הקדוש בחלק התורה שבכתב שלו על הכללים של רש"י בפירושו על המקרא. יש שם הרבה מאוד כללים, והבנת הכללים הזאת אגב היא חיונית בשביל להבין את רש"י. אם אתה לא יודע את הכללים, אתה לא יודע מתי רש"י לכאורה חורג מהכללים שלו, ואתה צריך לשאול את השאלה למה הוא עושה את זה, ואז אתה מבין למעשה מה רש"י התכוון. אם אתה לא יודע מה לשאול, אתה גם לא יודע מה התשובה. כן. יש לו בשל לוחות הברית, יש לו כמה חלקים. יש חלק תורה שבעל פה וחלק תורה שבכתב. זה נמצא בחלק התורה שבכתב, ויש שם נספח שלם שנקרא בשם כללי רש"י. אחד הכללים ברש"י אומר שאם שני פסוקים נמצאים בתורה וקשים אחד על השני, ויש קושי מפסוק אחד לפסוק השני, אזי רש"י יביא את השאלה והתשובה, או לפעמים רק את התשובה, בפסוק המאוחר יותר. מכיוון שההנחה של רש"י, אני לפשוטו של מקרא באתי. או במילים אחרות, כמו שאומרים מפרשי רש"י, גם הוא מזכיר את זה למעשה, בין חמש למקרא. אני באתי לענות על שאלות של בין חמש למקרא. בין חמש למקרא הגיע לפה, קריאה ראשונה שהוא לומד, הגיע לפרשת אמור. הוא עוד לא הגיע לספר במדבר, הוא עוד לא לומד פרשת פנחס, הוא עוד לא יודע לשאול פה כתוב זיכרון תרועה, שם כתוב יום תרועה. הוא עוד לא לשאול את השאלה. מתי הוא ידע לשאול את השאלה? רק שהוא יגיע לשם. אז אם ככה, השאלה או התשובה צריכות להיות שם. לא אצלנו פה, זה המקום הראשון. כן, זו דרכו של רש"י, ולכן ודאי שאם מה שהיה קשה לו זה יום תרועה במקום זיכרון תרועה, זה היה לפרש את זה שם בפרשת פנחס. כן? לא אצלם. ו... שאלה ברורה ומתבקשת מאליה פה, זה כמובן לגבי פשוטו של מקרא. אוקיי, נניח רש"י בא ואומר, כן, יש פה עניין של זיכרון תרועה. בסדר. יש פה דבר שקשור לזיכרון ולתרועה שזה שופרות. אבל מאיפה לרש"י לדעת שמדובר פה על פסוקים? על אמירת פסוקים, על פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרון. מאיפה רש"י לקח את זה?
הוא יודע שבבית כנסת אומרים את זה בשמונה
עשרה. מה?
אומרים פסוקים של
זיכרונות, זה בשמונה עשרה. בראש השנה. נו בסדר, זה אחרי שלמדנו את זה. בסדר, מאיפה רש"י למד את זה, כן. זה המקור, אבל מי אמר שככה באמת צריך ללמוד את הפסוק? כן? וזה בדיוק השאלה. וזאת שאלה מספר שתיים. שאלה מספר 3, צריך להבין לגבי הפירוש עצמו. הרי בוא נקרא אותנו את הפסוק. איך אומר הפסוק שם?
מה שהוא אומר עכשיו.
מה? הוא אמר שבתפילת שמונה
עשרה.
מה?
כי רש"י ראה את הטקסט.
כן.
של התפילה. הוא אומר, זה זה וזה וזה.
כן, אבל לא, זה שצריך להגיד בסדר גמור, אבל מי אמר שזה מה שמתכוון פה הפסוק?
כי הוא רואה זיכרון תרועה. זיכרון תרועה.
זה בסדר, נכון?
הוא רואה שני המילים האלה, זיכרון
ותרועה. זיכרון, זה תרועה.
מה מתפלל בהם בראש השנה?
מי אמר שזה קשור לתפילה בכלל? זיכרון תרועה זה לזכור את התרועה.
אין לך מקום אחר שכתוב זיכרון תרועה חוץ מהתפילה של
ראש השנה? לא משנה, ואני שואל משהו אחר, אני קורא פסוק בתורה.
כן.
אני לא יודע מה רואים בתפילה. אני קורא פסוק בתורה. אני אומר, שולם
הולכת. לא
הבנתי לאן
אתה הולך.
עקיבא. בקיצור, הרעיון הוא שפסוקים, כן, שעה בחבוד.
אני יושב פה עד שישראל
יגיע. אין קביעות. אתה רואה שיש פה איזה ניידות מסוים. כן. לא, יש עוד כזה. זה לא אחר. כן, במילים אחרות, זה שיש בתפילה את העניין הזה בסדר גמור. הגמרא בראש השנה לומדת שבראש השנה צריך להגיד פסוקים, זה חלק מהתפילה, כמו שיש לנו תפילה ב-18 יום כתוב ולמלשינים. אותו כתוב בתורה צריך להגיד ולמלשינים, ואין תפילה בשום מקום בתורה, ובכל זאת אתה אומר ולמלשינים. לא כל דבר שיש בתפילה אומר שיש לזה פסוק בתורה, אבל זה גם כן. יש לך תפילה 18, בסדר, חז"ל תקנו מלכויות, זיכרונות, ספורות. מי אמר לך שהמקור זה הפסוק הזה? זאת השאלה. אמר רש"י לוקח ודוחק פה את פשוטו של מקרא להגיד שמה שנראה לכאורה כציווי פשוט לזכור את תקועת השופר של ראש השנה, זה פתאום הופך לפסוקים. זה בדיוק השאלה. דבר נוסף, אם אנחנו חוזרים לפסוק עצמו, אז תראו באיזה צורה זה כתוב. יש כאן, כתוב באחד החודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. לא כתוב זיכרון ותרועה, כתוב זיכרון תרועה. איך זה נקרא? בעברית זה נקרא הטיה. המילה זיכרון היא מוטה, היא נסמכת למילה תרועה. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים זיכרון תרועה, מה העיקרי? מה העיקרי?
התרועה.
התרועה היא העיקרי. לא כתוב זיכרון ותרועה, כתוב זיכרון תרועה, זאת אומרת זיכרון של התרועה. יש פה כאילו סמיכות, זיכרון התרועה.
זה גם ככה להלכה.
מה?
זה גם ככה להלכה,
זיכרון של התרועה.
זיכרון
של התרועה, יום התרועה הוא בלי פשיעה. כן, בסדר גמור, אבל אצל רש"י בפסוק פה אתה רואה שהוא לוקח זיכרון, פסוקי זיכרונות, זה תרועה, זה פסוקי שופרות, כאילו כתוב זיכרון, פסיק, זה תרועה, פסיק. כן, וזאת השאלה, איך זה? כן,
זה לא דבר אחד, זה לא
שקלול. זה לא דבר אחד, זה שני דברים נפרדים שהם אותו שקלול, אותו משקל אנחנו נותנים להם. ועוד שכשכתוב זיכרון תרועה, נראה שהזיכרון הוא תפל לתרועה. ופה אתה רואה שרק יעשה מהם אותו דבר, כן? אותו משקל. נכון, רשי, כן. זה להבין את גדולתו של רשי.
כמה זה
הזיכרון
הזה.
כן.
איך הוא
קושר
את זה לקדוש ברוך הוא
שיקצ'גו
מוביל אותו עלינו?
כן, לא היינו פה מה התשובות לכל השאלות.
תגיד, אומרים בתפילה, יש לנו בבוקר.
זה עוד רק התחלה, שי, יש פה עוד כמה דברים עמוקים בעניין הזה. עכשיו עוד שאלה, עוד שתי שאלות יש לנו פה למעשה בשביל לסיים את מסכת השאלות. אחרי זה נעשה איזה סיכום קל של השאלות, יש פה עוד 4 או 5 שאלות על רש"י בפסוק הזה. השאלה נוספת היא, עוד פעם בוא נדקדק, רש"י אומר על הפסוק דבר בני ישראל וכו' בחודש השביעי, באחד לחודש יהיה לכם שבתו, זיכרון תרועה וכו'. רש"י מעתיק את התיבות זיכרון תרועה, שזה נראה מובן, זיכרון תרועה זה הקטע בפסוק שעליו הוא מתמקד, ואומר זיכרון, פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות. לזכור לכם עקדת יצחק שקרר תחתיו עין. מה קשה פה? מה זה זיכרון, פסוקי זיכרונות? מה עוד? עקיבא? עקיבא, לא, בסדר, זה ג'וב. אכן, שמעת טוב? מצוין. ערב טוב, שי, נו, אחרי כבר שני יעקבים, בני שיים, נו, ברוך השם. כן, אז מה שנזכה להגיד את פעם זה רבי חנן, היה לי הזכות גדולה. הוא פרשת. כן, שי, אנחנו פה בפרשת השבוע, הפסוק שמדבר על ראש השנה, זיכרון תרועה ורש"י על הפסוק. אז נשאלת השאלה, אם ככה בואו נדייק פה ונחדד ונדיש, כתוב זיכרון, פסוקי זיכרונות או פסוקי שופרות, משהו חסר פה. אם רש"י מביא שזיכרון זה פסוקי זיכרונות, אז זה כתוב ותרועה פסוקי שופרות. המילה זיכרון ישנה, המילה תרועה איננה, נכון? זה יופי, זה שאלה, אין תשובה, אבל השאלה היא שאלה חזקה מאוד. אם רש"י אומר זיכרון, אם רש"י רצה להגיד, אתה יודע מה, אני הבאתי כבר את הדיבור המתחיל זיכרון תרועה, רש"י כבר הביא את הדיבור המתחיל, אז שיכול היה מיד להתחיל זיכרון תרועה, פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, מה היה חסר? זה היה מצוין. ומה רש"י עושה במקום זה? הוא לא מתחיל, הוא אומר קודם כל, הוא מביא עוד פעם ציטוט של הפסוק זיכרון, כך שלפני רגע הוא אמר זיכרון תרועה, הוא אומר גם זיכרון, זיכרון תרועה, זיכרון, כן? עוד פעם, אז הוא אומר, זה פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות, אבל פסוקי שופרות זה לא זה, התרועה זה פסוקי שופרות. למה הוא לא מביא את המילה תרועה? אם הוא לא מביא, כי הוא ציטט את זה מקודם בדיבור המתחיל, אז גם שזיכרון לא יביא, נכון? שאלה? שאלה שאלתי. ושאלה נוספת ואחרונה בסיבור הזה היא השאלה, מה פתאום הביא רש"י, או הביא את רש"י לבאר למה בכלל המצווה הזאת הגיעה? זאת אומרת, רש"י פה מתעסק עם טעמי המצוות, דבר שרש"י כמעט אף פעם לא עושה. אתם יודעים מה זה זיכרון תרועה? זה פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, ורש"י אופייני, רש"י טיפוסי, היה צריך להיגמר פה איכשהו. נניח שרש"י לומד שיש פה פסוקים, זה לא זיכרון תרועה, זה לא לזכור שצריך לתקוע, זיכרון תרועה זה פסוקים. אוקיי, הבנו, בוא נניח שהבנו. אבל עכשיו רש"י אומר שפה מצווה דאורייתא, והוא אומר גם מה טעם המצווה. מה טעם המצווה? לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו עין. איפה ראינו שרשי מתעסק עם טעמי המצוות? מאוד נדיר. רשי בדרך כלל לא בפשוטו של מקרא, אין דרכו של רשי להביא את טעמי המצוות מהטעם הפשוט, שאם רשי יביא את זה על מצווה אחת, נשאלו בכל האחרים, למה לא הבאת? למה פה כן ושמה לא? ואם הוא כן ינסה לעשות, הרי יש הרבה מצוות שאין להם טעם בכלל, או שהטעם הוא לא הטעם האמיתי, זה איזשהו טעם נגלה, טעם על פני השטח, זה הטעם. אבל אנחנו יודעים שרוב המצוות אין לנו שום השגות מה הטעם שלהם. גם מצווה שאנחנו חושבים שאנחנו נותנים את הטעם שלה, זה כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין, לא, סליחה, אמר זה רב חיים מבריסק, שזה טעם המצוות, זה כמו לתת טעם, טעים בפה. נתת לנו תחושה שהדבר הזה אנחנו קצת מבינים מאיפה זה מגיע. אז זה לא באמת טעם המצוות. כן, טעמי המצוות זה משהו שאנחנו לא יודעים. ואדם חושב שהוא עושה משהו כי הוא מבין את הטעם, כדי שיחשוב עוד פעם. אין לנו השגה בטעמי המצוות. יש לנו עניין להבין, יש לנו עניין לחקור, יש לנו עניין להתעמק. דברים שהתורה אומרת לנו את הטעם שלהם, אז זה הטעם. דברים שחז"ל אומרים את הטעם שלהם, אז זה הטעם. צריך רק להבין דבר אחד, זה לא כל הטעם, וזה לא הטעם היחידי. מאחורי זה מסתתרת חוכמה עילאה, החוכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נגיד שאנחנו רוצים להבין את טעמי המצוות, וכאילו אנחנו רוצים להבין, אוקיי, אתה כביכול לחשך את זה לקדוש ברוך הוא, תוודא שאנחנו לא יכולים. כן, גבהו מחשבותיי ומחשבותיכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אנחנו ננסה להבין מה אומרת החוכמה העליונה, כן, תוודא שאי אפשר להבין. ויש דברים שמגיעים חז"ל ומגלים לנו, חמים פותחים צוהר לדברים שבאמת אין לנו שום השגות בהם. הייתי יכול לספר להם שתי אנקדוטות קלות, הייתי במקרה לגמרי. עשיתי אתמול חיפוש משהו בוויקיפדיה, וראיתי שיש שם בנר פרסומי בערך הזה שחיפשתי, חיפשתי על התנא מונבז. כן, מונבז.
אותו אחד שאבא שלו אישר לו.
לא, שהאימא שלו. כן. אבא שלו, הוא היה המלך המונבז. נכון. כן, הוא היה הבב של הלני המלכה. הסתבר לי להפתעתי שבירושלים יש רחוב הלני המלכה ונשפך אליו רחוב מונבז. כן, זאת אומרת, גם בירושלים, איך נראה, בחיים ובמותם לא נפרדו, אפילו בתוך שמות של רחובות הם לא נפרדו. מונבז והאימא שלו.
הלני המלכה, מונבז.
אז לא ידעתי שיש, ועד לזה שיש מגרש
המוסלמים.
חדיאב, כן, הוא היה מלך חדיאב, היא הייתה גם הוא, הוא היה מלך, הוא ירש אותה והם התגיירו. והוא, הגמרא אומרת, מאיפה הוא התפרסם בש"ס? וזה שבעבד רדף יוד, שם יש שם שני דפים קדושים בהלכות צדקה, והוא לקח את כל ההון של הממלכה, נתן אותו לצדקה, כי זה נתן הכל. אמרו לו, משיגנה, מה אתה חושב? תן, תן מחסר, אתה גם אתה רוצה, תן חומש, זה צדיק גדול, זה גם חודש, מה אתה נותן לכל? תהיינו שם, תראו מה הוא ענה, תן תשובה נפלאה, צריך להבין, רואה? אבל הגענו למסכת שבת. מסכת שבת, בדף סמכת, יש שם מחלוקת בין התנא מונבז לבין רבי עקיבא, לא פחות. הוא נחלק על רבי עקיבא. שאלה מאוד עקרונית, מה זה שוגג? מה הדבר של שוגג? זה שם התנא מונבז. והיה לי ככה הווה אמינא לומר שאולי זה במקרה אותו אחד. יש את המלך מונבז שמוזכר בבבא בתרא, ויש את התנא מונבז שבכל השעת מוזכר רק פעם אחת, פה בשבת סמכת. אמרתי, אולי זה אותו אחד? אמרתי, איפה המקום להסתכל? ויקיפדיה. סתכלתי בויקיפדיה, וככה הוא באמת אומר שזה אותו אחד, ככה הוא אומר זה, שזה אותו אחד, שהתנא מונבז זה המלך מונבז שמוזכר בבבא בתרא. כן, ככה הוא אומר, שהוא היה מלך גדול, התגייר, היה תמיד חכם גדול, ככה תקופה זה יוצא בסדר גמור, מתאים מאוד, מאה ראשונה מיד אחרי הספירה, או מיד אחרי החורבן, זאת הספירה, כן. מיד אחרי בשנים שקדמו וגם קצת אחרי החורבן, חורבן בית שני. בכל מקרה זה לא, זה העניין. העניין הוא שהיה שם הבאנר, כן, בעמוד הזה, שמוביל ללימוד דף יומי בזוהר הקדוש. עמוד שם זה, מפעל חדש, דף יומי בזוהר הקדוש. אמרתי, מעניין, מי זה הכוכבים האלה?
חוק לישראל?
לא, לא, זוהר. על הסדר, זוהר.
יש לך
זור
בחוק ישראל.
בסדר גמור, אבל לא לפי הסדר הזה. לא לפי הסדר הזה.
יש להם
כבר
קצת השבוע. אני לא
יודעת. לא,
אני חשבתי
שזה... לא, לא,
שמה
זה...
ממש זור.
ממש זור, דף יומי, כמו יש דף יומי בגמרא, דף יומי בזור. מפעל חדש. עם שם אתר, מי שרוצה להסתכל, נקרא בשם הסולם, זאת סיוע היד. כי כל הלימוד הוא על פי בעל הסולם. בקיצור, אני נכנסתי שם על האתר הזה, עשיתי קליק, לא יכולתי לעמוד בסקרנות, עשיתי קליק על הבאנר, והגעתי לאתר שלהם, של הארגון הזה. יש שם איזה רב אחד, הרב סיני, כתוב שם שהוא היה תלמידו של הרב רשלג, לא בעל הסולם עצמו, כמובן, הנכד שלו.
ברוך.
כן, וברוך, אחלה. שמעתי, בחיבורים האלה שמעתי, חיבורים מאוד יפים. בכל מקרה, כמיטב הטכנולוגיה המודרנית, יש שם כמה שיעורים שהם כבר מוקלטים בתוך האתר. אתה יכול לראות בווידאו, כן, את שיעורי הפתיחה על זה. אז גם פה לא עמדתי בשקרנות, נכנסתי שם לאחד השיעורים. אתה רואה, הבן אדם שם מדבר בשיעור הקדמה לזוהר. מדבר. בבקשה.
אז
מה לא? אז מה לא? אתה? נגיד. שי,
אתה
שותה? עדיין, עומד במירייך, מה זה נקרא.
זה בשיעור שבו הסברת מה המשמעות של האכילה והשתייה בשיעור.
לא, זה לא, זה לא תזכורת. כן.
אדוני יעקב?
בבקשה.
שחור. דוד?
כן.
רגיל, צמחים?
מחיר.
שי? בלי חלום?
זה רב שלמה. אני כמילה, אתה מכירה אותך. אני
אבנית עם חלב בלי סוכר.
בבת שלמה. מה תשתה שלמה?
אני גם
יוגש.
מי?
חזר?
אה, הייתה מגילדים.
יש לי שקפוזים. תקן.
תהי בבקשה.
רגיל?
רגיל. לא, בקיצור, למה, עוד פעם, איך הגעתי לזה? איך לא כך, בסדר, לא כך לשתות מהשיעור פה, מהקר של הרבי, אבל זה עניין של טעמי המצוות, ממש פותח שם כאילו הצצה מאחורי הפרגוד. מדברנו שם על 10 ספירות, ועל כל הרבדים של הקדושה, ואיך הקדוש ברוך הוא השפיר כל מיני דברים בעולם, ואיך היום תפקידנו לגלות אותם. הוא אומר, מה פתאום התחלנו שם הלימוד של זוהר ימי? הוא אומר, כתוב בספרים, זה נחוץ בשביל להביא את הגאולה. זה להביא את הגאולה. הוא אומר, אותם גדולי ישראל אמרו פעם שאסור, אומרים היום שחייבים. לא רק שמותר, שחייבים. זה מה שיביא את הגאולה. הוא אומר, אפרופו, ל"ג בעומר, עוד מעט, אתם שומעים בר יוחאי, זה הזמן להתחיל. בלימוד דף יומי בזוהר הקדוש. אני אומר, יושב שם הבן אדם, כן, רב חשוב כנראה, לדבר שעה וחצי בווידאו, יכול לשמוע את זה כל מי שרוצה, ממש שקרי תורה הוא מגלה שם. זה שיעור הקדמה. זה שיעור ההקדמה. כן, זה שיעור הראשון, על פי ההקדמה של הרב אשלג לזוהר, זה הקדמה לתלמוד 10 ספירות, ושם יש שם הרבה מאוד
מסתרק.
כן, כן, הוא מתחיל ממש מאלף, מההתחלה. יש שם כל מיני כאלה שם שואלים שאלות, ציבור יש שם שואלים שאלות. אז אני אומר, אנחנו בדרך כלל חושבים שהתורה, יש הרבה מאוד דברים שהם מחוסים מאיתנו. אבל הנה, שזה יש את פנימיות התורה. כדי לפתוח את הצוהר למה שמאחורי הקלעים. אבל כעיקרון אין בזה שום סתירה לזה שאנחנו מבחינת טעמי המצוות אנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים את טעמי המצוות ולעולם לא נבין. גם שלמה המלך אמר כמה היא נשתרה ממנה, שלום לא נראה לך על הפרה אדומה. משה רבנו ידע מה זה פרה אדומה, ידע את כל טעמי המצוות, אבל אפילו שלמה המלך נתחל מכל אדם, הקדוש ברוך הוא השאיר לו איזו פינה אחת כדי שיבין שהוא לא מבין, שיש משהו שהוא לא מבין. אז אני חוזר פה לגופו של עניין, אם ככה, איך זה שרשי פה מתעסק עם הסיבה למצווה, עם טעם המצווה, בניגוד לדרכו, בכל המקרא, כל פירושו למקרא, רשי לא מתעסק עם טעמי המצוות, מהסיבות שאמר. אז אם ככה, יש לנו פה, בואו נסכם רק את השאלות, יש לנו פה שאלות, קודם כל, למה רשי בכלל נדרש לפסוק הזה להוציא את המקרא מידי פשוטו? תורה, זיכרון תרועה, זה משהו שברור מה, על פניו, בפשט, מה זה צריך להעביר. למה רשי חופר פה ומביא כאן כל מיני עניינים שבוודאי הם לא בפשט. אם היינו אומרים שזו תוצאה של הקושייה, שכתוב יום תרועה בפרשת פנחס, כבר אמרנו שהתירוץ הזה הוא תירוץ קשה מאוד, בגלל אחד הכלים היסודיים ברשי, שרשי אם יש שני פסוקים קשים הוא תמיד הביא את התירוץ בשני ולא בראשון. דבר נוסף, אם אנחנו מסתכלים בניתוח הדקדוקי של הפסוק, אנחנו רואים שזיכרון סמוך לתרועה. זאת אומרת שהוא נשמח אליו, ואילו בפירוש שלו רשי כאילו עושה פסיק ביניהם. זיכרון פסוקי זיכרונות, תרועה פסוקי שופרות. זה לא כל כך נראה ככה שמסתכלים על הפסוק עצמו. שאלה שלישית, זה למה רשי חוזר ומצטט את המילה זיכרון אחרי שהוא מביא דיבור המתחיל זיכרון תרועה, הוא בא ואומר זיכרון פסוקי זיכרונות זה פסוקי שופרות, ולא אומר תרועה פסוקי שופרות. למה בכלל מביא את המילה זיכרון? השאלה שלישית, שאלה רביעית, למה רשי מביא פה את עמא דקרא? למה רשי מתעסק בכלל עם דבר שנקרא, נראה קצת מדרש, נראה פה דברי אגדה, כן, בגלל שזה זכר לאלו של יצחק שקרא עין תחתיו וכו'. מה זה נחוץ פה בשביל להבין את הפסוק הזה? לא היינו מבינים בלי זה? אז פה כאמור כמה שאלות ככה מאוד חזקות, ובואו נראה מה הבירור, כן, בכל העניין. וכן ברור שכשרשי מביא פה את הביאור הנפלא הזה על הפסוק, מה שקשה לו כאן זה לא המילים זיכרון תרועה. כי זה אמרנו מקודם ובצדק, שהמילים זיכרון תרועה של עצמן לא מעוררות שום שאלה ברמה הדקדוקית. זיכרון תרועה ולזכור את התרועה, הבנתי, סוף פסוק. מה שקשה לרשי זו שאלה אחרת, הרי זיכרון תרועה, איך עושים את זה? מה זאת אומרת זיכרון תרועה? הרי זה ציווי לבני ישראל. איך לא כדאי? דבר לבני ישראל לאמור. בחודש השביעי, זיכרון תרועה יהיה לכם. עכשיו אנחנו באים לפרט את זה, לפרוט את זה לפעולות שאנחנו צריכים לעשות. מישהו מבין מהמילים האלה זיכרון תרועה יהיה לכם מה צריך לעשות? מה אלה צריך לזכור בשופר שאני מבין? זה מהמילה תרועה, זה גם מזכורים אחרים. אבל זיכרון תרועה, איך עושים זיכרון תרועה? פרס, בפרקטיקה, איך עושים זיכרון תרועה? לא ברור. זה הקושי הראשון של רשי, מכיוון שהפסוק הזה מבחינת הציווי שבו הוא פסוק סתום. איך מתרגמים את זה הלכה למעשה? לכן רשי אומר זיכרון ופסוקי זיכרונו, תרועה פסוקי תרועה, פסוקי שופר. כלומר, אומר לנו רשי, אם היה לך איזה אבא אמינה לומר שכל מה שנוגע לזיכרון תרועה זה אני צריך לזכור שיש תרועה, בסדר, שמתי בי, זכרתי, זה לא הכוונה. רשי מלמד אותנו פה יסוד, איפה שהתורה דורשת מאיתנו לזכור זה לא זיכרון פסיב. זה לא להגיע, אני זוכר, זכרתי לחסד נעורי, הקדוש ברוך הוא, אבל יש לזכור, זכור את השם עשה לך עמד. זכור את יום השבת לקדשו. זכור ושמור. זכור את יום השבת לקדשו. ואני אומר, אוקיי, הגיע השבת, אני זוכר שיש שבת, תודה רבה, וזה קיימתי את הצו האלוקי. זכור, לא שכחתי שיש שבת, הנה הוא בא, אני עכשיו מחכה לה. הגיע השעה, שיש זה, שבת, זכרתי שיש שבת. האם בזה קיימתי את המצווה לזכור את יום השבת? אומר רש"י, מה פתאום? לזכור משהו זה הרבה יותר מאשר סתם לא לשכוח אותו. לזכור זה לא ההפך מלא לשכוח. לזכור זה פעולה אקטיבית. כדי לזכור משהו צריך לעשות שם משהו. במקרה שלנו אומר רש"י, מה? פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות. פסוקים צריך להגיד שהם יהיו הזיכרון, פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות.
מה שהפריע לראה שזה הזיכרון.
ואיך עושים את זה? קודם כל איך עושים את זה?
זאת אומרת,
התורה לא אין לו בעיה. לא, בזה, נכון, השיכרון, בזה. הפוקוס פה בוודאי, בזה על
הזיכרון.
נכון.
במקום אחד
אחר
אשר
עשה לך עמלק,
ואומר
רש"י,
פה, מה
התורה? מה עושה התורה? נכון מאוד, בדיוק. מה הציווי
כאן?
נכון מאוד. נכון מאוד. עכשיו, איפה אנחנו רואים פה שרש"י לשיטתו הולך? אם הבאנו מקודם את העניין של הזכור יום השבת, זכור יום השבת וקדשו, איפה זה מופיע? פרשת יתרו, נכון? שמות פרק כ'. כן, שם בהלכות, בעשרת הדיברות. עשו שם זכור יום השבת וקדשו, מה אומר שם רש"י על המקום? מה? כן, בדיוק. לא, יותר מזה. יותר מזה. גם בפה, אבל יותר מזה. הוא אומר רש"י, ורש"י שם מתבסס על גמרא ידועה במסכת ביצה, הוא אומר רש"י שם, מה זה זכור יום השבת לקדשו? תנו לב לזכור תמיד את יום השבת. זה לא הכל. שאם נזדמן לך חסד יפה, תהיה מזמינו לשבת. כך רש"י אומר שם, פירושו על החומש בפרשת יתרו, הוא לוקח מביצה ט"ז. רוצה רש"י להגיד כאן, אתה יודע איך מקיימים את מצוות זכור יום השבת לקדשו? ביום ראשון מקיימים אותה. ובשני ובשלישי וברביעי וחמישי, זה זכור יום השבת לקדשו. לא שאתה זוכר שנכנסת שבת, זה טריוויאלי. שזה לא צריך להגיד זכור יום השבת לקדשו. לקדשו צריך לעשות קידוש, בסדר. יש פה עוד כמה מצוות על הדרך, ככה מגיעות פה. אבל העניין של הזיכרון זה לא לשכוח. זיכרון זה להיות אקטיבי, כמו שעוד פעם נקרא, רש"י אומר את זה חזק וברור, תנו לב, ביטוי לא כל כך שכיח, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהא מזמינו לשבת. עכשיו ברור שאנחנו באים לעשות ההשוואה בין זה לבין זיכרון תבואה, זה לא אותו דבר. רש"י בשבת משתמש במילה תמיד. מה הוא מתכוון לזה? תמיד כפשוטו. זאת אומרת, תמיד הכוונה, תמיד. אין יום שבו לא זוכרים את השבת. יום ראשון, זוכר את השבת. יום שלישי, זוכר את השבת. חל ראש השנה באותו שבוע, אתה גם זוכר שיש בסוף השבוע שיש שבת. אתה לרגע לא שוכח שיש שבת. עוד פעם, אבל לא רק במובן של זיכרון כאיש שכחה, אלא זיכרון במובן שזה שוכר, שזה זוכר, זה עובר להשיעתה. אם אתה עובר ברחוב ורואה עגל יפה, אתה אומר, או, העגל הזה, זה עוגה של השיעור, חי. זה עוגה בלימוד. זה צחוק. בוודאי, זה בדיוק העניין, ככה אתה שומר וזוכר. ככה אתה לא זוכר. אמרנו במעשה, ככה אתה לא זוכר.
יש
כברה
שאני
זוכר מי
שאמר
מישהו ש... כן, נכון, זה הלל ושמי. הלל ושמי, נוסף השבת. גם שמי היה הלל ושמי. היו רואים עגלה יפה ושרואים אותה לשבת. אבל הלל היה רואה למחרת עגלה יותר יפה, היה אומר זאת יהיה בחול והחדשה תהיה לשבת. הוא היה מחליף ביניהם כל הזמן, כל פעם הכי משובח, זה יהיה לשבת. כן, זה מופיע באותו אזור שם. באותו אזור של...
שמאי לא היה עושה
שם? שמאי גם היה עושה שם, כן. ברוך אתה למעלה אלינו מלך העולם, בורא מיני וזמן.
אמן.
ברוך אתה למעלה אלינו מלך העולם, שהכל מיד עם ברו.
אמן.
ועוד דברים, בעזרת השם, אילו נשמעת הרב יעקב יוסף, אנחנו צדיק לברכה, אנחנו עדיין מתוך ה-30 לפטירתו. זו נשמתה של אמא של אריה מאור, שאני לא יודע מה קוראים לה, אבל היא ממש נקדרת ברגעים אלו. כן. שהיא עדיין, לא, זה לא עושים כך לימוד נשמתה, אבל... זה בטח לא מזיק. פרץ? חלבה מאיר, מאיה, חלבה מאיה, נכונה לברכה, שם נכון לה, היה מאיה. הוא עברת למאיה למאור.
הייתה חנות מכשירי כתיבה ליד הבית של אחי, החיינים שלי כל הזמן שמי ילדים היו קונים אצלה.
לא, כן?
כן, רק שהוא עברת את השם.
מה? מה
יחלמה?
זכותו?
זכותו זה לא בטוח.
הוא תמיד קורא לה מאור הקטן.
כן,
זה הרגע. זה ראשית. לא גדול למאור הקטן. טוב, בכל מקרה, אומר רש"י על העניין של זכור כמו שבת לקדושו, שתהיה נתינת לב לזכור את יום השבת. זאת אומרת שרש"י לשיטתו, אם כתוב זיכרון תורה, צריך נתינת לב לזכור את התורה. איך עושים את זה? פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות. לכן כשרש"י בא ומפרש כבר את הפסוק, מה שקשה לו זה איך עושים את זה הלכה למעשה. זה כל לקבוע בסדר. רש"י אומר לזכור זה לא ההפך מלשכוח, וצריך להיות פעולה יותר אקטיבית. אגב, אנחנו מדברים על זה, אני אומר, אבל לא הרבי ולא שום דבר, אבל יש לנו יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יש יום הזיכרון לחללי צה"ל. קדושים. וקדושים. מה זה? חללי השואה וקדושים. חללי צה"ל וקדושים. אין מלאכים אפילו באים למחיצתם. אז אין לנו יום הזיכרון. רואים פה לשיטתו של רש"י, כך גם אנחנו צריכים לצאת לזכור, זה לא רק אי השכחה. צריך לעשות את זה בצורה יותר... אקטיבי, עסוק משהו, עסוק משהו, כל אחד עם משהו שלו, כדי שבאמת זה יהיה זיכרון כמו שצריך, אז אמנם לא דאורייתא, אבל זה כן דאורייתא, יש לו בהחלט עניין פה.
משהו.
כן. הוא יודע, זה בסדר, הוא יודע. אז אם ככה, צריך להגיד באמת את העניין הזה של פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, אז השאלה פה אם ככה נשאלת, למה התורה לא אמרה את זה במפורש? תגידו, תאמרו זיכרונות, תאמרו שופרות, כן? פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות. זאת אומרת שלמעשה מה שרש"י רוצה להגיד לנו כאן זה שזיכרון באופן עקרוני ייתכן רק במקום שבו ייתכן ההפך שלו, שתיתכן השכחה. זה בא בדרך כלל ביחד. זאת אומרת שבדיוק כמו ביום השבת, העניין של הזיכרון הוא שאם מזדמן לך חסד יפה, אתה שומר אותו לשבת, כלומר יש פה איזושהי פעולה אקטיבית שצריך לעשות, ולכן התורה הזהירה אותך, זכור את יום השבת לקדשו שזה אפילו בימו החול. כך גם ברור שגם במקרה שלנו כשהתורה אומרת זיכרון תרועה, זה בא לומר שמדובר כאן באיזשהו אקט שצריך לעשות משהו, הוא לא פסיבי אלא משהו שהוא אקטיבי. ויתרה מזאת צריך לומר שכשאתה שומע את המילה זיכרון אתה אומר ש ואם התורה משתמשת בפועל הזה שצריך לזכור, כנראה שהיה הווה אמינה לשכוח. זאת אומרת, יש פה איזה דרך פעולה שהתורה נוקפת כדי למנוע מצב של שכחה. דוגמה לעניין הזה, פרשת וישב, יש שם את כל הדיאלוג של כל ההרפתקאות שקורות על יוסף, שם על בית השואה. ואיך הוא אומר שם לשר המשקיעים? הוא אומר לו, כי אם זכרתני. ורשי שם גם לשיטתו אומר כאן, כן, וגם שם, מה זה אם זכרתני? הכוונה שבוא נחשוב רגע, יוצא שם השר המשקיעים, הוא הולך חזרה לתפקיד שלו, והוא חוזר למזוג את הכוסות של פרעה המלך ולהזכיר את הימים האפלים שהוא היה בבית הסוהר. מה פתאום? הוא רוצה להתנתק מזה כמה שיותר מהר. לכן יוסף אומר לו, זכרתני, כי יש אבא אמין הגדולה שאתה לא תזכור. קל מאוד לשכוח, הוא אומר, קל מאוד להתנתק. מה שהיה הנער עברי עבד הזה, וכמו שלאחר מכן באמת שמתעורר שם כל הסיפור של חלום פרעה, אז איך אומר שם, את חטאי אני מזכיר היום. כן, מאוד לא נוח הוא להגיד את זה, אין לו ברירה, כי הפעם זה כבר לא בגלל יוסף, הפעם זה בגלל פרעה הוא מזכיר את זה, שיהיה מישהו שיפתור לו את החלום. אבל הוא רואים, לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. ככה מסתיימת פרשת וישב. ולא זכר שר, למה הוא שכח אותו? כי הוא לא רצה לזכור. אז לכן כתוב שם, הוא זכרתני, יוסף הבין שקל יומוד לשר המשקים הזה להתעלם ממנו אחרי שהוא חוזר חזרה לגדולתו הקדמת. אותו דבר מלמד אותנו המקרא, שאיפה שכתוב בעניין של זיכרון יש הווה אמינא לומר שיש שם שכחה. לכן כדי למנוע את השכחה יש משהו שצריך לעשות בעניין הזה, והמעשה במקרה שלנו זה אותם פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות. ולכן רש"י גם לוקח פה את הסמיכות שעליה דיברנו מקודם, זיכרון תרועה. רש"י פה מנתק את הסמיכות של הזיכרון מהתרועה, ואומר שלמעשה מדובר כאן בשני אלמנטים נפרדים. יש עניין של זיכרון שזה ערך בפני עצמו, ובשביל זה אומרים את פסוקי הזיכרונות, וחוץ מזה יש עניין של לזכור את התרועה, את השופרות, ולכן אומרים גם פסוקי שופרות. כלומר, במילים אחרות, זיכרון תרועה זה לא רק סמיכות, זה לא שהזיכרון תפל לתרועה. זיכרון זה דבר בפני עצמו, תרועה זה דבר בפני עצמו, ולכן רש"י מפריד ביניהם את פסוקי זיכרונות ונפרד מפסוקי שופרות. אבל עדיין השאלה הכי גדולה עדיין לא נזכרה עדיין. זיכרון, תרועה, סדר, פסוקי, זיכרונות, מה צריך לזכור פה? או יותר נכון, מי צריך לזכור פה? על מי מדובר כאן? כאן למעשה מגיע החידוש הגדול ביותר של רש"י, וזאת הסיבה שהוא מביא כאן את כל העניין הזה של אילו של יצחק. כי כשאנחנו קוראים את הפסוק ככה, דבר לבני ישראל לאמור בחודש השביעי וכולי, אנחנו שבתות זיכרון תרועה וכולי, גם חשבנו עד עכשיו, ואולי לא ממשיכים לחשוב, שכשהתורה אומרת זיכרון תרועה, הכוונה היא שאנחנו צריכים לזכור. ככה דיברנו עד עכשיו. רש"י בא להגיד לנו שזה לא ככה. שכתוב בתורה זיכרון תרועה, לא מדובר שבני ישראל צריכים לזכור. מדובר כאן שבני ישראל צריכים לעשות משהו שיזכיר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לזה צריך לזכור. את מה? את אילו של יצחק. על ידי כך יימשך רחמים, יימשכו רחמים על עם ישראל. במילים אחרות, כל העניין של הזיכרון פה אומר רש"י, ולכן הוא אומר כדי לזכור לכם עקדת יצחק, עוד פעם נקרא את הפסוק, כן, זיכרון, זיכרון, פסוקי זיכרונות, פסוקי שופרות, לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו נעל, לזכור לכם הכוונה, לא שאתם צריכים לזכור. יש עניין שגם כמובן עם ישראל לזכור, אבל כאן הדבר העיקרי זה לעורר את הזיכרון של הקדוש ברוך הוא כביכול. אז כאילו דבר שילמד סנגוריה על עם ישראל. ולכן מוסיף רש"י את המימוק הזה עם אילו של יצחק שקרב, כן, עם עקדת יצחק שקרב תחתיו עיל, מכיוון שיש קשר ישיר בין השופר שאנחנו תוקעים בו בראש השנה לבין העיל הזה שהרי מהקרניים של העיל עושים את השופר. ולכן מפרש פה רש"י שאמירת הזיכרונות היא לעורר זיכרון של הקדוש ברוך הוא, וכך גם אמירת השופרות. גם אמירת הזיכרונות וגם אמירת השופרות הם שניהם בשביל לעורר את הזיכרון של הקדוש ברוך הוא, לא רק את הזיכרון שלנו. ולכן יש פה למעשה שינוי סדין. לפי זה יוצא שהזיכרון, זיכרון תרועה שעליו מדובר בפסוק, והמילה זיכרון מתייחסת לזיכרון, אבל גם המילה שופר מתייחסת לזיכרון. שתי המילים, זיכרון תרועה, באות ללמד על זיכרון, לא שלנו, של הקדוש ברוך הוא. פסוקי זיכרונות, ברור שזה זיכרון, אבל גם פסוקי שופרות באים לזכור את עקדת יצחק, לא אנחנו, שהקדוש ברוך הוא יזכור לו לטובה את עקדת יצחק. עכשיו זה מופלא ויותר ברור למה רש"י מצטט בתחילת דבריו את המילה זיכרון ולא את המילה תרועה. שאלנו מקודם את השאלה איך רש"י בתחילת פירושו אומר דיבור המתחיל זיכרון תרועה ומתחיל להגיד זיכרון, פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות. הייתה לנו פה שאלה חזקה מאוד, אם רש"י אומר שזיכרון זה פסוקי זיכרונות, אז היה צריך להגיד תרועה זה פסוקי שופרות. למה הוא דילג על זה? פה אנחנו רואים את התשובה, כי גם השופרות זה זיכרון. המילה זיכרון היא יותר חזקה פה מהמילה תרועה. המילה זיכרון היא באה להגיד שגם פסוקי הזיכרונות זה לזיכרון וגם התרועה זה לזיכרון. לכן מה שעופך פה את המילים האלה, זיכרון תרועה, זה הרעיון של זיכרון. זיכרון שבא דרך פסוקי הזיכרונות וזיכרון שמגיע דרך פסוקי השופרות, שניהם זה זיכרון. לכן מה שמביא כאן בהתחלה את העניין הזה של הזיכרון כדי לומר שזה למעשה המוטיב המרכזי. אם ככה יופי ש... כמה דברים, אבל העיקר אני חושב אמרנו. זאת אומרת, יש לנו פה לפי פירושו של רש"י מצב שבו התורה אומרת לנו זיכרון תרועה, שעל פניו זה דבר שכמעט לא אומר דרשני, אבל מצד שני הוא אומר מאוד דרשני, כיוון שהשאלה היא איך מתרגמים אותו הלכה למעשה, איך מקיימים את הצו הזה של זיכרון תרועה. עכשיו אנחנו מבינים את כל מה שהיה קשה מקודם. מה היה קשה? בוא נראה את ארבע השאלות שלו מקודם ואיך אנחנו עונים עליהם עכשיו. היה קשה לנו בהתחלה מה בכלל רש"י צריך לפרש בו משהו, הרי בפשוטו של מקרא לכאורה אין פה שום קושייה. בטח שיש קושייה, איך אנחנו יודעים מה זה זיכרון תרועה, איך מתרגמים את זה הלכה למעשה. שאלה שנייה הייתה, איך אמרנו שמה שרש"י למרות המילים זיכרון תרועה לוקח ומפריד בין זיכרון, פסוקי זיכרונות, לבין פסוקי שופרות. עכשיו כשאנחנו מבינים שהמטרה היא לעורר את הזיכרון של הקדוש ברוך הוא, ברור שיש כאן הפרדה. כי הזיכרון, פסוקי הזיכרונות, משמשים בזה בערוץ אחד, ופסוקי התרועה בערוץ שני. שתי אופנים, שתי דרכים שנועדו לעורר את זיכרונות וחמר של הקדוש ברוך הוא, וברור שמדובר כאן על שני דברים נפרדים. למה רש"י מעתיק אותם את המילה זיכרון ולא מעמיק את המילה תרועה? זה אמרנו לפני רגע. ועוד פעם, כדי להדגיש שהרעיון המוטיב המרכזי זה העניין של הזיכרון. ולמה רש"י עוסק פה בתעמא דקרא, מביא פה את אילו של יצחק, זה לא תעמא דקרא. זה לא תעמא דקרא, זה בא להסביר לנו את פשוטו של מקרא כאן, מביא רש"י את העניין הזה. זה לא להתעסק בתעמא דקרא, זה בא להביא לנו שנצא חס וחלילה מחוסר ההבנה, שאולי נחשוב שכשהתורה אומרת זיכרון תרועה, הכוונה שאנחנו צריכים לזכור. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא צריך לזכור. אנחנו צריכים לעורר את רחמיו ואת זיכרונותיו של הקדוש ברוך הוא על ידי אמירת פסוקי הזיכרונות, על ידי אמירת פסוקי השופרות, כל הדברים האלה יעוררו את הזיכרון של עקדת יצחק שרמוז בתוך השופר, בתוך העניין של העיל, של קרנו של העיל, ועל ידי כך נכתב ונחתם בעזרת השם לחיים טובים ארוכים ולשלום. זו אמירה שנשמעת כזאת מאוד חודש אלולית כזאת, כן, מאוד מורד חתים חיים טובים, אבל אתה ראית כל השנה. כן,
רגע, אבל הרב, בשבת אני, אז אם ככה, לרב בשבת יש לחור, ומה, אנחנו נשכח בתוך שבוע שזה שבת?
לא, זה כבר אמרנו, לחור הכוונה זה כבר תמיד, גם ביום ראשון.
זה פעם בשנה.
בדיוק?
זה פעם בשנה, אז אני יכול לשכוח, באמת. זה ברחוק, אני צריך לשכור את זה מדי פעם.
זה גמור, אבל פה...
בשבת כל שבוע יש
לך... אתה צריך לפעול כל הזמן לעשות מה?
להפך. לא, אבל אני אפשר, אני לא מזמין.
אני יכול לשכוח, אבל יש לי הכל
פה. מה?
זהו
שלנו, פה מדובר בזיכרון של הקדוש ברוך הוא, לא בזיכרון שלנו, מכיוון שאם היה מדובר בזיכרון שלנו, זה עולה, בדיוק כמו שאתה אומר, יש יום אחד בשנה, מה יש שם, הרב אמינה שתשכח את היום הזה, אתה בא לשם, פוקי השופר, מה אתה צריך לזכור בזה? מה יש פה לזכור? הרי לא אומרים לך לזכור בשבועות שעוד מעט תהיה תקיעת שופר בראש השנה, זה אף אחד לא אומר. אתה בא לבית הכנסת, אתה אומר לך לזכור בשופר, יופי, תוקף בשופר, אני ישר זוכר. אז אין שם אפילו אב אמינא לומר שזה אותו זיכרון כמו בשבת. שבת אומרים לך תזכור את השבת גם ביום שני. בראש השנה לא אומרים לך תזכור את ראש השנה בסוכות.
עכשיו יכול להיות שבאמת אחרי דקה...
זה בדיוק ההבדל.
כשיוצא את השבת אתה כבר שוכר.
מה?
כנראה פה לא יש ככה, לא יכול לשוכר.
רק בצד השבת אז מצאתך טוב.
כנראה שבאמצא השבת כבר לא זוכרים.
גם בשבת אז לא בדיוק זוכרים. נמצאים בתנועה של השבת.
ודאי,
זה פעוד המכונות. אז זה חבור, הזיכרון של הקדוש ברוך הוא, שזכור אותך ביום הזה, זה בסדר, וצריך כל השנה להשפיע על זה שהוא יזכור אותך. אם לא תעשה את הדברים הנכונים, למה שיזכור אותך?
נכון
מאוד, דוד, זה נכון מאוד. אני חושב שזה,
זה
ודאי שזה נכון.
אנחנו צריכים לעשות מה שזה חייב.
אולי בגלל זה אנחנו קוראים את הקדע קורבוקי. בגלל הסיבה שאמר דוד עכשיו.
נכון. אתה לא צריך לעשות ספקולציות, המשנה ברורה על המקום. ואני מביא את זה כבר בתחילת השולחן ערוך. סימן נעל לך. שאני הנהגת הבוקר, מביא שם השולחן ערוך, שצריך להגיד בתפילה, כן, בדקות השחר, גם את פרשת המן וגם פרשת העקידה וגם את עשרת הדיברות. כך אומר שולחן ערוך. כמה שאנחנו הלכה למעשה לא אומרים עשרת הדיברות, אבל כן אומרים, או מי שאומר, אומר, את פרשת העקידה ואת פרשת המן, כל אחד מסיבותיו. ואומר שמה חיים על המקום, שאומרים את פרשת העקידה כדי לעורר את החמיו של הקדוש ברוך הוא כל יום ויום. יש בזה רק עניין אחד, זה לא קשור לראש השנה. אמן זאת העקידה, אבל זה לא ראש השנה. כאן אנחנו מדברים פה על משהו שמתרחש בראשון לחודש השביעי. רק שמה זה מתרחש כל העניין הזה, ולכן ברור שמדובר כאן לא במשהו שעושים כל השנה. כל השנה באמת צריך להיות צדיק, לא לחטוא, כי הוא לא רוצה לפגום בדבקות ובקשר שיש להם הקדוש ברוך הוא. אחד שחוטא מתנתק, חותך חבל. כן, אומר ספר התניא שאחד שעושה עבירה, הוא לוקח צינור החמצן שמחבר אותו לקדוש ברוך הוא, שם לעולמות העליונים, חותך אותו. כך הוא מזכיר את הפסוק, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלה שפרה עליי. מה זה החבלים האלה? אומר, החבלים האלה זה החבלים, עקיבא, תפסיק עם זה שם. החבלים האלה זה מה שמחבר את האדם היהודי, החבלים הרוחניים, הקדוש ברוך הוא. וכשאדם חוטא, הוא חותך את החבל. עושה עבירה, חתך אחד, יש שם תרי"ג חבלים. עושה עבירה, אחד מתרי"ג המצוות, חתך את החבל. וזה באדם, הוא אומר שם בצורה מפחידה, שבן אדם לא מבחין בזה. כן, והאדם שחותכו לו צינור חמצן, אז הוא מרגיש חסר לו משהו, אז הוא מתחיל להיאבק, אז הוא מחבר את זה חזרה. הבעיה פה שהם בזמן בצינורות רוחניים, שאדם יכול לנהג ולתך אותם, הוא לא מרגיש שזה חסר לו. אז הוא מת מהלך. הוא הולך, אבל הוא זומבי. כן? הוא לא מבין כמה הוא מת. הוא חי שלא מבין כמה הוא מת. כי הוא ניתק את החבלים אחד אחרי השני. הוא לא מחובר למקור החמצן שלו. חבל, מסכן. אבל הוא גם לא יודע שהוא צריך לחבר את זה חזרה. טוב, אז זה העניין של הפעולות שלנו כל השנה, זה לא בגלל ראש השנה. ואם לא היה ראש השנה, מה הם הולכים לחקור? אז מחלילה. איך אומר בעל התניא, זה בדיוק היה ביום יום של אתמול. כן, זה היום יום, הספר, זה היום יום. אז בדיוק היה את המאמר המאוד ידוע של בעל התניא, שבאמת אומר, רואים את התפיסות המאוד דומות שיש מצד אחד בבעל התניא, הדבר שני לרב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. והסגנון הוא אחר לגמרי, אבל הרעיונות הם מאוד מאוד דומים. חיים מוולוז'ין היה באופן מסורתי יותר מקורב לרעיונות חסידיים, אפשר לקרוא לזה ככה, אשר אחרים בדורו, וספר נפש החיים הוא תואם בהרבה מאוד היבטים לתפיסת החסידות, תפיסת הבעל שם טוב, שכל נושא של העולמות, ההשתלשלות וכל מה שקשור בעניין הזה. ובין היתר אומר בעל התניא, מה זה, כמו שלמדנו פרקי אבות, מה זה דמה למעלה ממך, נכון? אמרנו בפרק שני דמה למעלה, פרק שני דמה למעלה ממך, אין רואה ואוזן שומעת וכו'. בעל התניא קרא את זה ככה, דמה למעלה ממך, דמה למעלה מקף ממך, כל מה שקורה למעלה תלוי בך. אתה חושב שאתה פה משפיע רק על עצמך? אתה פה גר ברחוב סול, זה פה, זה תחום המחייה שלך? זה אתה והחברים שלך והמשפחה שלך וכו'. אתה בונה עולמות, רחמנא ליצלן מחריב אותם. כל מה שלמעלה זה ממך. אנחנו אומרים בעל התניא, זה נפש, בעל נפש החיים. חיים מוולוז'ין מעריך לתאר את ה... היום במקרה אמר את זה גדי בנדמה לי, נכון? אמר משהו, היום הביא קטע בדיוק מנפש החיים. משהו די דומה. בתחילה בבוקר. הרעיון שבן אדם יש לו עוצמות אדירות, הוא צריך להבין. זה שאדם מבין את זה, אז הוא לא חוטא. או לפחות משתדל או לא חוטא. אבל כשמגיעים לראש השנה, זה כבר יום מיוחד. פה כתוב זיכרון תרועה. ולהגיד שביום הזה אני צריך לזכור ולא לשכוח, איך אפשר לשכוח? אתה בא, יש לך 100 קולות, אתה מגיע, כל היום עושים לך טו-טו-טו באוזן, איך אפשר לשכוח את התרועה? ברור שמדובר כאן זה משהו אחר. זה מוביל בכל מה שראינו. סוכי הזיכרונות, סוכי השופרות, העניין שהכל נועד כדי לעורר את זה כביכול, בזיכרונות וחמיו של הקדוש ברוך הוא באותו יום. דרך אגב, זה שרשי בשבת אומר שהכוונה היא לכל יום ויום, אפשר לדייק את זה גם, כי מסתכלים איך רשי אומר את זה שם בפרשת יתרו, הוא אומר תנו לב לזכור תמיד את יום השבת. הכוונה תמיד? גם לא רק ביום השבת עצמו. המילה תמיד פה היא מילה מאוד חזקה. זאת אומרת שלא משנה באיזה יום אתה לא שוכח את השבת. בגין של ראש השנה, הוא לא אומר את המילה תמיד, כן, זה ברור שהכוונה כאן לדבר שמתבצע בראש השנה עצמו. עד כאן בינתיים, שיהי רצון באמת שנוכל תמיד לזכור כמו שצריך, ושתמיד נדע, נמצא את האפיקים והדרכים להוריד את החמיו של הקדוש ברוך הוא. כל בריאותיו פה בארץ הקודש, כבר עכשיו אפשר להתחיל להתכונן לראש השנה. זה פרשת השבוע.
אם הוא ניסן בלי הראש
גם ספירת העומר על זה פרשת השבוע.
כן, יש דבר שיש אולי לא הרגשתי שנתנו תשבוע, כי אמר השם עונה לשאלה בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה?
כי לא, כי זה לא השאלה. הוא לא עונה כאן על השאלה הזאת בכלל. זה לא השאלה שבגללה הוא הביא את זה. הוא שואל פה משהו אחר לגמרי, ולכן השאלה נעלם נופלת. כן. אז זה לא מתחילה בכלל.
זה לא זיכרון מול יום.
זה לא זיכרון מול יום, כי הזיכרון, פה יש לו סיבות אחרות.
מה זה הזיכרון הזה? מה זה הוא מחזיר אותך? באמת אחורה אפילו, איפה זה אחורה לשבת? זה בשמות, איפה זה בעיקר? לא, זכור. זיכרון, זה זכור את יום השבת לקודשו, שזה בספר שמות. בגלל זה הוא עונה לך כאן, מה זה זכור? משם הוא הביא אותך לפה. אולי. כי הרי מה אתה מחכה בספר במדבר, אנחנו נראית. את העניין של התרועה. יום תרועה, שמה, אז הוא יגיד לך למה שם כתוב זיכרון תרועה. אבל כאן הוא מביא אותך זכר, הוא תראה את הזכר של יום שבת, וזה זיכרון. כמו ששם אתה צריך לזכור, וגם פה אתה חייב לזכור. מה אתה צריך לזכור? הנה, מסביר לך מה.
תורעים בשבט ברזל, לכלי יוצרת לנפצן, אומר דוד המלך בתהילים פרק ג', ושאומרים שמכאן באה המילה תרועה. תרועם בשבט ברזל, שבור אותם. כן, תרועם בשבט ברזל, כי יותר תנפצן. תרועם זה כמו תנפצן, זאת אומרת, מדובר בעניין של שבירה. אומרים של התרועה, זה מגיע כדי לשבור את היצר הרע.
הייתה קשה כבר בעיר מהם ואיך רדו.
כן, בדיוק.
שברים?
שברים, כן. בדיוק. יש לא לא יש שאלה מאוד מעניינת, אולי נגיד איזה משהו גם קצת על הרעיון קטן פרשת קדושים, רעיונות קדושים. התורה שלנו מדברת אין תקיע הארץ אתכם בסוף פרשת אחרי מות, וגם בסוף פרשת קדושים. יש לנו העניין של כאן תקיע הארץ אתכם. על הפסוק הזה יש שם הרמב"ן שמיישב קושייה חזקה מאוד על רש"י מספר דברים. ספר דברים, פרשת עקב, פרק י"א, יש את מצוות תפילין. רש"י על המקום אומר שבחוץ לארץ לא צריך כל כך להניח תפילין, זה רק משום מציבי לך ציונים. זאת אומרת שמצוות תפילין, כי הוא אומר, והרי באותו פסוק כתוב שם, אבל יוצא מעל הארץ הטובה אשר וכו', ובסמוך לזה יש את העניין של התפילין. ולומד משם רש"י שכל הנושא של תפילין וציצית ומזוזה, תפילין ומזוזה הוא מדבר שם, זה דבר שעושים אותו בארץ ישראל וחוץ לארץ, ומשום מציבי לך ציונים. כך אומר רש"י מפורש.
איפה זה?
הדבר הזה, מה?
איפה הוא אומר זה?
בדברים י"א. דברים פרק י"א. הדבר הזה הוא תמוע. אנחנו יודעים שגם מזוזה, גם תפילין, גם ציצים, זה מצוות דגרבה. לא חושב איפה האדם נמצא, מה זה משנה איפה הוא נמצא? הוא נמצא בישראל, באלסקה ובנברסקה, הוא חייב להניח תפילין כל יום. נכון, זה ברור, פשוט. אז למה הוא אומר שמה שזה דבר שתלוי בארץ? יצא שהרמב"ן בפרשת קדושים נותן לזה תשובה. לא שהוא עונה ישירות על מה שאמר רש"י, אבל הוא מצטט את אותו מדרש בספרי שאומר את האציבי לך ציונים, מה שרש"י משתמש בו שמה בספר דברים. הוא אומר שם, הרמב"ן נותן שם פסוק חפי, ונותן שם, זה רמב"ן מאוד ארוך כדרכו, אבל מה שהוא אומר שם, שמה שהתכוון רש"י, או נכון, מה שהתכוון המדרש, שצוטט על ידי רש"י בדברים, זה שעיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל. ככה הרמב"ן אומר, שזה מה שהתכוון למעשה רש"י לומר. שעיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל, בחוץ לארץ צריך לקיים מצוות, אבל עיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל. שעונה יפה על השאלה, אבל לא לגמרי. מכיוון שעדיין עומדת בפתוחה השאלה, למה בארץ ישראל זה עיקר קיום המצוות? אלא שקיים מצווה באמריקה, זה לא קיים מצווה. תפילין, מניח שם תפילין, זה לא כל דבר. מניח תפילין, מה יש? תפילין, גם רש"י, גם רבנו תם, כל האיזורים, כל הזה, מה הבעיה? גם קיים גם מצווה, למה לא?
גם אצל אברהם יש כזה רמיזה, שמי שגר בחוץ לארץ כאילו אין לו אלוהים.
זה גמרא מפורשת,
זה כתוב מפורש
בעוד קופיו ד' אומרת שם הגמרא, לעולם ירא אדם את עצמו בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. כן, אגב הגמרא שם אומרת שאם יש בעל ואישה שאחד משניהם רוצה לעלות לארץ, הוא יכול לאכוף על הבן זוג השני לעלות יחד איתו, ואם זה הפוך אז זה עילה לגירושים. זאת אומרת, אם אחד מהצדדים, הם שניהם נמצאים בארץ, ואחד אומר, אני יורד, יכול הצד שני להגיד, אין בעיה, זה תרד או תרבי, אני לא רוצה, לא יורד. זה חייב לעשות דבר גם אם הוא גר ברעננה והוא רוצה לעלות לירושלים. זה דבר בדיוק, גם יכול לאכוף את אשתו, לעלות לירושלים. דבר מאוד מעניין. יש שם נקודה מאוד מעניינת. בזמנו היה בירושלים רב גדול מאוד, קראו לו הרב יוסף חיים זוננפן.
בזמנו
של הרב קור, במידה מסוימת, אמרו, לא בדיוק ברבר חילוק, היו ביניהם חילוקי דעות תורניים, אבל יש שם לבריאות כל מיני כאלה שחימנו קצת האווירה, יש שם כמה דברים נוראים. מי שיוצא פעם יקרא את הסיפור למה בא לאבנעזר, היה לו בית כנסת ליד הבית, החלטנו שם הוא קם ועזב אותו, לא התפלל שם, לא דרך יותר שם. כן, בא לאבנעזר, היה ראש שפת השחיים. שעשו שם משהו שפגע בכבודו של הרב קוק, והוא אומר איפה שפגעו ככה בכבודו של הרב קוק אני לא מתפלל שם. כן, הבעל הנזע היה גם נביר, הבין מי זה הרב קוק. גם רבי יוסף חיים זוננפן הבין מי זה הרב קוק, אנחנו חושבים ביניהם ברעיון שהיא תהיה מצוין, אבל חילוקי דעות עד היום יש חילוקי דעות בין ממשיכי דרכו של הרב קוק וממשיכי דרכו יוסף חיים זוננפן. זה לא מפריע להיות בהרמוניה, כמובן. בכל מקרה, יוסף חיים זוננפן היה גם אב בית הדין בירושלים. ואחד הדברים שהיו נר לרגליו, זה שאסור לשקר. בשום אופן. בשביל שום דבר. לא חשוב מה הסיבה. אין שקרים לבנים. אין, שקר, אמרו, היו כל מיני סיבות, היו שם אנגלים, היו טורקים. טורקים, לא, זה כבר היה תקופת האנגלים. כן? היו באים אליו, כבודו אולי יחתום על הצהרה שכי ככה אנחנו נסדר את הבריטים, נשיג פה, נשיג שם, או, פה אין שקרים. לא משנה כמה המטרה היא נאצלת, אין שקרים. לא משקרים. פעם אחד אבל, בא אליו מקרה, שאלו אותו, תראה, יש פה איזה יהודי אחד שרוצה לעלות לארץ, והוא כדי לעלות לארץ צריך סרטיפיקט מהבריטים. עכשיו אומר, אמרו לו שכדי שהוא הנ"ל לקבל סרטיפיקט צריך לאשר לו שלמעשה הוא נולד בארץ, הוא בסך הכל חוזר, הוא לא איזה אחד שנולד בפולניה, הוא נולד בארץ, הוא נסע לחוץ לארץ, ועכשיו הוא חוזר. ובשביל זה צריך אישור. הוא אומר, אם כבודו חותם על העניין הזה, הוא מקבל סרטיפיקט. וכולם היו בטוחים שהוא כדרכו יגיד שזה אסור. הוא אומר, מה פתאום? לא רק שמותר, זה מצווה. והוא כדרכו, הוא היה גאון אדיר, כל דבר היה לו פסוק. כן, הוא היה מחשב גימטריות במהירות מפחידה, זה משהו לא יאומן. יכולה מוציא גימטריות בראש, ככה, אחד מפה, אחד משם, זה גימטריה, זה, ופה, דברים כאלה, משהו לא יאומן, לא אנושי. בכל מקרה, פה הוא אומר, זה פסוק מפורש. כתוב, יש פסוק שאומר, לציון יאמר, איש ואיש יולד בה. לא, מה אתה רוצה? למה הפסוק אומר פעמיים, איש ואיש יולד בה? גם אחד שבאמת נולד בה, וגם אחד שלא נולד, כי הם נולדו בה. לציון יאמר, איש ואיש יולד בה. רבש וזה מותר לתת אישור. הנה, כל אחד, כל יהודי משל, אילו הוא נולד בארץ ישראל, אז אם אני חותם על זה, אני לא משקר. ככה הוא זה גם בשבחת אל ארץ ישראל. אבל השאלה חוזרת לרמב"ן, למה באמת עיקר קיום המצוות זה פה? מה זה הציבי לך ציון? מה זה מגרעה שאומר שם? ואנחנו שוב חוזרים לעניין של נפש החיים. והנפש החיים זה לא במישרים, בעקיפין. כתוב בתורה, ראית באותו מקום, בפרק י' בפרשת עקב, כתוב שארץ ישראל, ארץ אשר השם אלוקיך דורש, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. אומר הבעל נפש החיים, מה זאת אומרת? אומר, הרי אמרנו מקודם, זה למעשה החיבור למה שדיברנו מקודם, שבן אדם במעשיו בונה עולמות עליונים, עושה מצווה, בונה עולם, עושה עבירה רחמנא ליצלן, מחריב עולם. לפעמים לא עולם אחד, הרבה עולמות. אומר בעל נפש החיים דבר מדהים, רק הוא יכול להגיד דבר שמי שעושה מצווה בארץ ישראל בונה עולם הרבה יותר גדול מאחד שיעשה את אותה מצווה שנמצא בחוץ לארץ. זה הכוונה מאחורי רש"י והרמב"ן שם, שאומרים שיש עניין יותר גדול של מצוות בארץ ישראל. הכוונה היא לא שהוא פחות חייב להניח תפילים, ודאי שאחד נמצא בארצות הברית חייב להניח תפילים, החובה דגברה, חובת הגוף שלו להניח תפילים היא אותו דבר בדיוק. אדם לא יכול להשתמט מהנחת תפילים בארצות הברית בזה שהוא ירא שם רש"י אמר זה רק להציב ציונים, אז זה פחות חשוב. מה פתאום? זה חובה דגמר, זה שכל אחד, זה אולי אני אפילו צריך שזה מזוזה על הבית. אבל עדיין, כשמדובר על המעלה של המצווה, ההשפעה שלה בעולמות העליונים, קיום של אותה מצווה בארץ עושה הרבה יותר מאשר כשעושים אותה מצווה בחוץ לארץ. ולכן רש"י בא ואומר, הרמב"ן מחזק אותו בעניין הזה, שבאמת כל הנושא של קיום המצוות בארץ זה העיקר. העיקר זה לקיים את המצוות בארץ. אני לא מדבר על המצוות התלויות בארץ, זה ברור שאי אפשר לקיים אותם במקום אחר. אפילו מצווה שהיא חובה דגברה, כמו תפילין ומזוזה, וגם יש עניין הרבה יותר גדול לעשות את זה בארץ מאשר בחוץ לארץ, בגלל ההשפעות שיש בזה שמה בברומים. לא, ברוך השם, אנחנו יושבים פה, עושים תורה בארץ של קודש רעננה, ולחולי עלמא, ארץ ישראל, אף אחד לא מטיל ספק שזה רעננה, ודאי, ואת הקודש, כן, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז אנחנו הולכים פה עכשיו ללמוד תורה, אז ודאי שזה אשרינו מתוק חלקנו, ברוך השם. תודה לכם, באמת. Not that we